הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. רשת הערבים.
שלום, וברוכים באים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר חנן מרשל, והפעם דיון על התקשורת. לא משהו שתמצאו בתיק תקשורת או ספרי לימוד, אלא שיחה מרתקת על הצד הקבלי של פייסבוק ועל התכלית החיובית של המפלצת הזאת שניתן לייחס אותה עוד לנחש מגן העדן. דיון על תקשורת שחורג מגבולות השיחה ההלכות לשון הרע. בוקר טוב הרב שרקי.
שלום וברכה. בוקר טוב, מצוין, תודה.
רציתי הבוקר לשוחח על נושא שהוא מין מטא כזה, הנושא של תקשורת. הנושא שמאוד מעסיק הרבה אנשים, כולנו חיים בתוך הסחי או הספרה, איך תרצה לקרוא את זה הזאת. אבל בניגוד להרבה תחומים אחרים בחיים שלנו, אני לא מרגיש שאני יודע בדיוק מה התורה אומרת על הנושא, איזה סוג של, מה אפשר להתקדם, מה התפקיד של המושג הארטילי הזה, תקשורת.
תראה, אתה יכול להתמקד אם אתה רוצה אך ורק במושגים של הלכות לשון הרע כרכילות.
זהו?
אפשר, ונראה לי שזה יהיה הקטנה של הנושא. כלומר, תמיד, כן. בכל דבר, כמו שתשאל אותי מה אני אומר על, על תזונה בריאה, ואני אגיד לך, זה תלוי בהלכות כשרות. ברור שאם אנחנו מדברים על, על התקשורת, אנחנו מדברים על משהו שאתה אומר שהוא כמעט עומד ביסוד ההוויה של האדם המודרני. העולם ללא התקשורת לא היה אותו עולם, מה שעושה אותנו לעולם מרתק ומאתגר, רחב אופקים. זאת העובדה ש... זאת היא העובדה שיש אפשרות לקבל מידע באופן זמין מכל העולם כולו בן רגע, להגיב גם בפייסבוק ובכל קבוצות התקשורת השונות לאירועים, כך שאפילו הייתי אומר היום התקשורת אינה מרוכזת יותר בכלי התקשורת הרשמיים כגון העיתונות והרדיו, אלא היא בעצם מפוזרת בעולם כולו. הדבר הזה אני חושב שהוא מהפכה עצומה בזכות המהפכה האינטרנטית. אנחנו צריכים לברך על כך שהמרחב של כלי של הביטוי של האדם גדל לאין ארוך לעומת מה שהיה לפני 50 שנה או 100 שנה.
20 שנה.
כן, 20 שנה. כלומר שהיום אנחנו יכולים היום לעבוד כמין קהיליה תקשורתית בינלאומית, זה מה שהאדם הפך להיות. הדבר הזה מחייב, כמובן, כמו בכל מהפכה, שאנשים בעלי השפעה ובעלי תודעה מעמיקה יתפסו מקום בצמתים האלה, הצמתים של ההשפעה. יחד עם זאת,
קצת בלבלת אותי, מצד אחד אתה אומר שיש לנו,
זאת היא עמדת השפעה, במילים אחרות התקשורת היא עמדת השפעה מאוד חשובה. חשוב שאנשים טובים יעמדו בצמתים האלה של, שבהם מתקבלות הכרעות, ויעסקו הרבה בתקשורת. הדבר הזה הוא חשוב ביותר אם אתה רוצה לשנות את העולם. אם אתה מסתגר בדלת אמותיך, אינך משפיע. אני חושב שאני ברור.
כן.
כן. עכשיו, יחד עם זאת, יש זהירות צריכה להיות כלפי ההתמכרות. לא ההתמכרות, אם כן, שאדם יושב על, על המחשב ולא יכול להתנתק ממנו, אלא ההתמכרות במובן הזה שאנחנו שופטים כל דבר דרך הכלי התקשורתי. יש גם שלפעמים, אם האדם, למשל, איננו יכול להשתלט על תחנת הטלוויזיה, או על העיתונות, או על התקשורת האינטרנטית, הוא יכול פשוט לסגור את הטלוויזיה, לסגור את הרדיו ולסגור את המחשב. וברגע שהוא סוגר, הוא יוצר לעצמו איזושהי ספירה עצמאית שנינה תלויה בעולם החיצון. כמובן שהדבר הזה הוא רק זמני. הוא פשוט עוגר בתוכו את הכוחות שאחר כך יכולים לתת לו אפשרות של השפעה שוב על העולם. כלומר, ההשפעות לו אינן נמדדות רק בתגובה מיידית ומה ענו לשאלה של העיתונאי פלוני או אלמוני, אלא גם בזה שיש לך מה למכור. והמה למכור, זה נעשה בפנימיות הנפש של האדם.
אתה חולק פה דברים בין התקשורת המסורתית עם המרכזי כוח לבין התקשורת החדשה עם הרשת ועם האפשרות שכל אחד ידבר. אני חושב שאולי על הסיפור של תקשורת חדשה שווה להקדיש שיחה בפני עצמה.
ייתכן.
אבל צריך לחזור לתקשורת המסורתית, שהיא עדיין משהו מאוד מאוד מהותי בשיח,
כן,
בתרבות שלנו. ו... יש איזה שהם, יש אולי איזה חשיבה בקטע של, בקטע ההיסטוריה, החז"ל, אנחנו מגיעים פתאום למקום חדש, אנחנו מגיעים למקום שיש לנו איזה שהם הקשרים היסטוריים, איזה שהם הקשרים של תורה, איזה שהם הקשרים של תורה בעניין הזה.
נאמר במדרש ששמש גדול עבד לו לאדם הראשון. השמש הגדול שעבד לו, הלו הוא הנחש. שאם לא היה חוטא, או נגיד לא היה מחטיא את האדם, היה משגר לו אגרות מסוף העולם ועד סופו. כלומר, חז"ל ראו בנחש, בכלי הטכנולוגי, את האפשרות באמת של איחוד העולם.
למה הנחש הוא הכלי הטכנולוגי?
בגלל שהנחש הוא מייצג בתורה את מה שנקרא השכל הטבעי, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים, כלומר הערום במובן של חכם. זאת אומרת שהנחש הוא תיאור של החיה החכמה ביותר שיש בעולם. החיה החכמה ביותר שיש בעולם זה האדם. כלומר הנחש זה כינוי לאדם. האדם מצד הכישרון האינטלקטואלי שלו, השכל הטבעי הוא זה שמאפשר לו לנחש, כלומר לברר את מה שנעלם ממנו תחילה. זאת אומרת והוא מדבר עם האדם, כלומר, ויומר אל האדם וויומר אל האישה, הכוונה אל האישיות המוסרית. כלומר, זה כמין דיאלוג פנימי בין האדם כאישיות מוסרית לבין האדם כבעל כישרון אינטלקטואלי טכנולוגי. אז הנחש הוא הכישרון הטכנולוגי אינטלקטואלי שיכול היה לשמש את המגמה המוסרית ומשגר לו אגרות מסוף העולם ועד סופו. כן, ולכן לא, זה בעצם הנחש היה יכול להיות שמש, אולי הכוונה של המדרש ל-SMS, כן, כי לא מנוקד שם אם זה שין שמאלית או ימנית. כן. וזה אולי מה שאמרו חז"ל, גם שהסמך מם היה רוכב על הנחש, כן, אז הסמך ממס. אבל ברור שהרעיון של האחדות של העולם דרך המדע זה רעיון עתיק. הרמב"ן כבר אמר על מילאו את הארץ וכבשוה, כן, זה המשך של פירו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה, שבעצם העיסוק בהוצאת המתכות מן האדמה, כלומר כל הקדמה הטכנולוגית, זה כלול בפסוק הזה. כלומר במילים אחרות, המדע והטכנולוגיה הם חובה דתית לפי הפרשנות של הרמב"ן. ובוודאי שבזה כלול מה שמהווה את הגידים והעורקים הקושרים את חלקי העולם זה לזה, הלא הוא התקשורת.
אז אפשר באמת למצוא את החשיבה ההתחלתית בזה, ויש עניין של תיקון התקשורת, יש עניין של תיקון כאילו שיחזור וישמש כשמש.
אני אגיד לך משהו, ככל שדבר נטמע יותר, כך הפוטנציאל שבו גבוה יותר. זאת אומרת, אם מסדום ועמורה, המקום הכל כך טמא הזה, יצאה השושלת המשיחית, אז זה אומר שגנוזים שם עוצמות גדולות מאוד. גם הרב קוק בספרו אורות בישראל ותחייתו י"ז, מדבר הרבה על זה שההשתלטות של כוח הדמיון האודיו-ויזואלי על התרבות האנושית, על חשבון ההכרה השכלית, הפילוסופית, הדבר הזה הוא מהאסטרטגיות של ההשגחה כדי לחדש את רוח הנבואה. זאת אומרת, הנבואה כוללת בתוכה גם שימוש מרובה בדמיון ולא רק בשכל. ולכן עולם שהולך ונשלט על ידי הדמיון, אמנם יש לזה תוצאות הרסניות, כי אז מה שהופך להיות חשוב בעולם זה איך שאתה נראה, אם אתה עובר מסך או לא, ולא אם אתה אומר את האמת או לא. אבל יחד עם זה, הדבר הזה משמש כקליפה הקודמת לפרי. זה מושג של חכמי הקבלה, שבכל תופעה גדולה שמופיעה בעולם, קודם כל הצד השלילי שלה הוא המופיע קודם, הקליפה, ורק אחר כך מופיע הפרי, הצד החיובי. אז אותו דבר, בימינו התקשורת מופיעה בצורתה, זאת אומרת, מקולקלת השטחית, היא מעודדת שטחיות באדם, מעודדת השלטה של הדמיון והרגש לעומת השכל. יחד עם זה, אם ברגע שהיא תתחבר אל הקודש, היא תהפוך להיות מהכלים המשקפים את רוח השם בעולם.
איך? זה כל כך רחוק לי
רחוק בגלל שאולי לא קראת את מורי נבוכים, שאומר שהנבואה היא השפע האלוהי החל על השכל והדמיון כשהם מאוחדים. אז כיוון שבמשך דורות רבים אנחנו עסקנו הרבה באינטלקט, אנחנו היהודים הלכנו והתכנסנו לתוך השכל הטהור, אז התביעות של החיים והדמיון, התביעות האלה נשכחו מאיתנו. אז יש כמין ריאקציה של עולם הדמיון היום שבא להתמרד נגד הערכים השכליים, אבל זה מרידה של, איך לומר, זה מרד נאורים של העולם הדמיון. כשהוא יתבגר הדמיון, אז הוא גם יבין את הצורך שלו להתחבר אל השכל, ומתוך כך תתאפשר שוב אותה סינתזה נפלאה בין עולם הדמיון לעולם השכל. אני לא יכול להגיד זה ייראה מסיבה פשוטה. אם אני כבר יודע איך זה ייראה, סימן שאני כבר שם. מכל מי שמנסה להגיד מה יהיה והוא כבר אומר איך יהיה, הסימן שהוא כבר לא שם. כן. אבל הייתי אומר ככה, שהרבה מאוד תובנות שיכולים לעזור לנו לנסח את דת אלוהים שלנו יותר לעומק, התובנות האלה מסופקות לנו דווקא על ידי האינטרנט. כלומר, דווקא אותה תרבות שהיא לכאורה בהתחלה משטחת את האדם, היא זו שמספקת לו גם דרכי התבטאות זמינים לכל אדם ואדם שלא היו מקודם.
אני חושב שאם זה נשאיר את דרך השיחה הבאה על האינטרנט ונסת להבין את
כן, הדוד הזאת.
תודה רבה.
כל טוב.